סימן שין חוף חט סעיף מם חט. אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו דם, מפני שהאדם יצבע אותו. אומר המשנה ברורה, ואף על גב דמקלקל ופטור, מכל מקום אסור לכתחילה, ובבגד אדום פשיטה שאסור, ובמקום הדחק הסכימו האחרונים שיש להקל, דהו דרך לכלוך. פירוש הדברים, שדרך לכלוך לא נכלל במלאכת צובע, כיוון שיש על הנעשה שם של מעשה לכלוך. והנה, הגרז בקונטרס האחרון כתב, שגם המחמירים לא אסרו, אלא בסוג בגד שדרך בני אדם לצובעו, אבל בבגד שאינו עומד לצביעה כלל, כולי עלמא מודו שאין על זה שם צביעה, רק לכלוך. והסכימה אבני נזר לסברה הזאת, והביא ראיה מזה שמותר לאישה ליתן מוך לנידתה, ולא חיישינן לצביעה. ולפי סברתם, יש היתר מרווח לתת תחבושות על גבי המכה, משום שאינם עומדות לצביעה. וכן הדין בממחתת נייר. ולעניין להניח נייר טואלט על המכה, פסק הרב שיינברג שליטה שמותר, כיוון שבין כך ובין כך זורקים אותו. לעניין בדיקת טהרה, שבט הלוי כתב שמותר לעשותה, כיוון שדרך לכלוך היא זו, ואין זה אלא ספק פסיק רישא באיסור דרבנן, ועוד שייתכן שנחשב כפסיק רישא דלא ניחא ליה, וגם באיסור קל כזה נראה שלא העמידו רבנן דבריהם מספק במקום בדיקת מצווה. וכן כתב רב שלמה זלמן שהטעם שנידה בודקת את עצמה גם בשבת לראות אם יש דם, מפני שהעד אינו אלא כבית אחיזה להוציב לראות אם יש דם, ולא כדי לצבוע את העד. לכן בצירוף הסברה שלא מקפידים על ליבונו שרי. וגם רב ניסים כתב לעניין אישה אשר גילה לראות כתמים או בזמן וסתה, שמותר לה להניח בגד על נייר לבן, כיוון שדרך לכלוך היא זו. וכן בהלכות נידה כתב שמה שבודקים בשבת וביום טוב ואין חוששים משום צובע, משום שרוצה לראות עצמה נקייה ואין המטרה שלה להוריד את הצבע על הבגד. ואישה ששופעה אדם ורוצה לראות אם הוא מראה טהור, גרה יותר שרוצה לראות באמת את המראה על העד. אמנם לא גרה מכינוח הידיים במפה שכלפי הבגד הקלקול, ואין רצונה בצביעת הבגד, ולה לא אכפת אם יהיה מונח על גבי הבגד באופן שיהיה אפשר להורידו. ולמעשה, כיוון שאפשר שהמראה יהיה לבן ובזה לא שייך צביעה, אם כן וספק לשעבר, וכיוון שכל הצביעה היא מפוקפקת, יש להקל בספק, ולא מצינו בשום מקום להחמיר בזה. ולעניין מי שסובל מתחורים, כתב רב ניסים, שמותר לקצנח עצמו בנייר לבן שדרך לכלוך היא זו, ואין זה בגדר צובע. ואף שיש פסיק רישא, מכל מקום כיוון שלא ניחא ליה בדם, ויש בזה משום כבוד הבריות, מותר לעשות כן. מוסיף השולחן ערוך, ואסור להוציא דם מהמכה. לכך יש לחוץ המכה במים או ביין תחילה להעביר דם שבמכה. הוא עניין בפני עצמו. אסור להוציא דם מהמכה, דהיינו שאסור לדחוק בידיו על המכה כדי להוציא דם, או כשקורך איזה דבר על המכה, ואפילו בדבר שאין בו משום צביעה, אסור להדקה כדי שיצא דם, דהו חובל והווה אב מלאכה. ויש שסוברים שהוא הדין אם מניח על המכה דבר שמושך לך ודם, והיינו מין משחה, גם כן אב מלאכה דאורייתא, כיוון שנתכוון לזה, ועל כל פנים איסור בוודאי יש בזה. ומי שמדבק עלוקה שתמצות דם, מצדד המגן אברהם שיש בזה חיוב, ועל כן אסור לכולי עלמא לעשות על ידי ישראל לחולה שאין בו סכנה, אלא על ידי אינו יהודי. המוצץ דם בפיו מן החבורה חייב, ולכן אסור למצוץ דם שבין השיניים. כלומר, מבואר כאן כמה הלכות מחודשות בדיני מעשה וגרמה. א', מי שנותן על המכה משחה שטבעה למשוך דם ולאיכה, לומד המגן אברהם שזה נקרא איסור תורה שנחשב מעשה ולא גרמה. אמנם ברש"י בעירובין כתוב שדווקא כשמדקים גמי בידיים כדי להוציא דם, ולא כשנותנים משחה שמושכת מאליה, שזה לא נקרא מעשה, ואסור רק מדרבנן לרש"י. ב', מי שנותן עלוקה כדי למצוץ דם לרפואה, סובר המגן אברהם שלפי רש"י אין בזה איסור תורה, אולם מביא מהגמרא בסנהדרין גבי השיך בו את הנחש, שכן עכשיו מעשה בידיים לעניין רציחה, משום דהה וככלי משחיתו בידו, ואותו הדבר לעניין מלאכת שבת. והאבן עוזר תירץ מהגמרא בסנהדרין שתוספות בבקה מכתבו שאינו חייב עד שנעץ את שיני הנחש בבגד האדם, וזה לא שייך בעמדת העלוקה. ומכל מקום יש לדון שיהיה חיוב משום דעה וכזורה ורוח מסייעתו שמשתמש בעלוקה לצורך הוצאת דם. וללחוץ על המכה בעדינות באופן שאינו בגד הפסיק רישה שיצא דם, דעת רב ניסים שמותר. חובל נקרא אב מלאכה או משום נטילת נשמה או משום דש, ואולי גם משום צובע. וכן להקיז דם לרפואה גם אסור, כי זו נחשבת מלאכה שצריך לגופה, כי הוא רוצה אתה בחבלה כדי להתרפות, וזה נקרא מתקן. ולעניין בדיקת דם סובר רב ניסים שאסור לעשות אותה לצורך חולה שאין בו סכנה, משום שמלאכה שצריכה לגופה היא, וכן סבר האור לציון. ממשיך השולחן ערוך, ויש אומרים, ולכך יש לרחוץ המכה במים או ביין תחילה להעביר דם שבמכה, זה עולה על התחלת הסעיף שאמר השולחן ערוך שאסור להניח בגד על המכה בגלל הדם שהדם יסבע. על כן יש לרחוץ המכה במים או כדי להעביר את הדם. ויש אומרים שכורך קורי עכביש על המכה ומכסה בהם כל הדם וכל החבורה, ואחר כך קורך עליו סמרטוט. יש אומרים שכורך עצם נטילת קורי העכביש מהקיר בשבת, כתב רב שלמה זלן, שאין בכך משום איסור סותר או תולש, וגם קורי העכביש אינם נחשבים מוקצה, כבר בערעי של אברהם אבו צ'אצ'ר, שכיוון שיש לאדם מכה, נחשבים קורי העכביש כעומדים לריפוי. והוסיף שגם אם נעשתה המכה בשבת, אין איסור לטלטל אותם, אף על פי שנחשבים הם מוקצה, שהרי התירו חכמים איסור שבות במקום צער. בבית יוסף מפקפק בקורי העכביש שיהיה אסור בגלל רפואה, ולכן כתב רק בשם יש אומרים, אבל בליהו רבה בשם בשי יונתה וכן בתוספת שבת בצדדים להקל. סעיף ממתת, אסור לשום פתילה בפי הטבעת כדרך שנוהגים לעשות למישהו עצור, אלא אם כן ישים אותה בשינוי שיוחזנה בשתי אצבעותיו ויניחנה בנחת. מה שאסר השולחן ערוך לתת פתילה הוא משום חשש השרת נימים, כמו שכבר התבהר בסימן שי"ב וכאן בביאור הלכה. והביאור הלכה אגב אומר שלא דנו כאן מצד נטילת פתילה כטיפול רפואי שאסור מדרבנן משום גזירת שחיקת סממנים. ולמה? ואולי יש לומר, אומר רב ניסים, שרק פותח על ידי הפתילה ולא מרפא. אומר המשנה ברורה שאסור לשים פתילה בשבת, וכל כן שאסור לשים משחה אף שהוכנה מאתמול, וכן שמן פרפין, כותב רב שלמה זלמן, שאסור, שנחשב כלקיחת רפואה, ולכן אסור אפילו על ידי שינוי גזרה משום שחיקת סממנים, אם לא בחולה אף שאין בו סכנה, כמו שתבר בסביב יוזיין, שאז מותר על ידי שינוי, ויזהר שלא יבוא לידי מלאכה דאורייתא. ומה שהמשבור כאן כותב, שצריכים שינוי, שינוי בלקיחת חוקן, או בלקיחת משחה וכדומה, הוא משום גזרה של שחיקת סממנים, ומותר רק למי שבגדר חולה. וגם זה הוא כתב שרק על ידי שינוי, ובזה כבר שאלנו לאל בספלה מזיין, שבחולה לא גזרו משום שחיקת סממנים, ותרצנו שלא גזרו שחיקת סממנים למי שנפל למשכב, אם הדברים נעשים בתרופות שניתנות בדרך אכילה ושתייה. אבל בשאר מעשה רפואה, כגון נטילת אפר מקלה וכדומה, התבאר שם שצריך שינוי, רק אם אי אפשר בשינוי, הקל המשניבור על פי החיי אודום, גם בלי שינוי. וההגדרה הייתה, בשם ספר בית מאיר, שמעשה רפואה, שהוא בגדר אכילה ושתייה, מותר, מפני ש... בצורת אכילה ושתייה זה מעשה שגם בריא יכול לעשות, לכן זה נקרא מעשה בריאים, או שבשתייה אי אפשר בצורה אחרת, לכן הקלו. אבל בדברים אחרים, אם אפשר עם שינוי, יש גזרה של שתיית התרופה, וכל שכן גזרה של הכנת התרופה, ובגזרה של הכנת התרופה מחמירים יותר. אבל למעשה אפשר להקל אם אי אפשר בצורה אחרת. בבור הלכה דן כאן, למה חששו להשארת נימין? הרי זה דבר שאין מתכוון, ולא פסיק רישה שישיר נימים, ובפרט בפתילה שירקה. וכתב בסוף בדוחק, כיוון שאדם מכניס ומוציא כמה פעמים, אפשר להחשיב את זה לפסיק רישה שישיר נימים. אם כן, מבואר כאן בבור הלכה יסוד בענייני פסיק רישה, שאף שכל מעשה הכנסה והוצאה אינו פסיק רישה, מכל מקום הם רגילים לעשות כך כמה פעמים, וקרוב לוודאי שבאחת הפעמים ישיר נימים, הרי זה קרוב לפסיק רישה. וכיסוד זה כבר כתב הריבש לעניין סריקת שיער. מוסיף המשנה ברורה, גם לא יערב מים ושמן כדרך שעושים, כמובן לכמן סימן של עמד א', שזה נחשב גדר של תרופה, אלא ישפוך הכל לתוך הכלי, וטוב לעשות הכל על ידי עינו יהודי אם אפשר. פתילה שעשויה מחלב או בורית או מנייר ושארי דברים, אז טעם האיסור הוא, כיוון שהוא ממשמש כמה פעמים להכניס ולהוציא, קרוב לוודאי שישיר השיער שם, כמו בצרו. וכבר ביארנו את הדבר, שגם שאין כוונתו להשאיר את השיערות, מכל מקום פסיק רישו שיתלשו. וגם לדעת ארוך השולחן שפסיק רישה דניחא למותר, כתב שם השער הציון שזה פסיק רישה דניחא לי. אבל פתילות של זמננו שאין דרך להכניס ולהוציא, כותב רב שלמה זלמן שמותר להשתמש בהם בשבת, כיוון שאין בהם חשש של השארת נימין. מאידך דעת רב ניסים שגם בפתילות שלנו כדאי להכניס בשינוי משום איסור עשיית רפואה בשבת. וכן מי שצריך לנקבה ולא יכול לפנות שרפואתו למשמש בצרור בפי הטבעת כדי שיפתח הנקב, כתב השחנוך לאל בסימן שני י"ב שלא ימשמש כדרך שמשמשים בחול, דיינו שלא יוחז את הצרור בחול היד, משום שיש לחוש באופן זה להשארת הנימין, אלא יוחז את הצרור בשתי אצבעותיו וימשמש. ומי ששם פתילה לאחר, כתב הקצות השולחן, שכיוון שיכול להיזהר שלו נגוע בנימים, ודאי שאין בזה פסיק רישה שישירם, ורשאי לשימה בלא שינוי.